שלום לכל הצופים היקרים. הפרשה שלנו פרשת לך לך, ונדבר היום מענייני מהדברים שכתובים בפרשה וגם חידושים מתוקים מאוד מאוד בפרשה. הפרשה פותחת בפסוק ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כלומר הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו, תלך, תצא מהמקום שבו אתה נמצא, מהמקום שבו גדלת, אל הארץ אשר אראך. ויעשך לגוי גדול, הקדוש ברוך הוא גם מבטיח לנו בעד הבטחות גדולות מאוד. ויעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, והיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור. ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעיך. כל כך הרבה ברכות הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, אילו רק תשמע בציווי של הקדוש ברוך הוא ותלך אל המקום שהקדוש ברוך הוא עדיין לא אמר. זה בעצם ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא התכוון לזה. כל המפרשים מונים את הניסיון הזה של אברהם אבינו בתור אחד מעשרה ניסיונות שהתנסה בהם אברהם אבינו, לראות האם הוא ישמע בקולו של הקדוש ברוך הוא או לא ישמע בקולו של הקדוש ברוך הוא. ולכאורה שואלים, מה הווה אמינא שאברהם אבינו לא ישמע בקולו של הקדוש ברוך הוא? ועכשיו אברהם אבינו אדם מבוגר, כמעט בן 100, אין לו ילדים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לא תשמע, תלך למקום מסוים, אני אתן לך שם הילדים, אתן לך שם פרנסה ועושר, אני אתן לך כבוד, אתן לך הכל, רק תלך. היום בימינו, אנשים עוזבים את הבית שלהם בשביל פרנסה, עוזבים את הבית שלהם בשביל חינוך הילדים, עוזבים את הבית שלהם כדי ללמוד תורה. הנה, אני איתי היה למד בישיבה, פה בישיבה קדושה, ישיבת כיסא רחמים, בחור שהגיע מאוסטרליה, מייבשת אוסטרליה, 24 שעות טיסה, 24 שעות טיסה עד להגיע לפה, וכל זה אך ורק כדי ללמוד תורה. השבוע הוא התחתן, שיהיה לו במזל טוב. אז אנשים עוזבים את הבית שלהם לא רק בגלל הרבה דברים. למה זה ניסיון כל כך קשה שהקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם לראות האם אברהם אבינו ישמע בקולו של הקדוש ברוך הוא או לא ישמע בקולו של הקדוש ברוך הוא? מה הניסיון הכל כך גדול פה? אז מתרצים המפרשים, אדם שיש לו מידה טובה שטבועה בו, דבר טוב, הוא רגיל. דוגמה, בוא ניקח את הדוגמה שלנו, אברהם אבינו איש החסד. הטבע שלו והמידה הכי חזקה שלו הייתה לעשות חסדים מבני אדם. כמו שכתוב שהיה לו אוהל, שאפשר להיכנס אליו מכל הכיוונים, והוא היה מאכיל ומשקיע את בני אדם, ולא לא מוכן לקחת על זה כסף. והקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה אדם שיש לו מידה טובה כזאת, הוא רוצה לתת לאדם הזה שכר, לא רק שכר בגלל שזה הטבע שלך, אלא שכר כמו של אדם רגיל, שזה לא בטבע שלו המידה הטובה הזאת, רוצה לתת לו שכר עוד יותר. הרי תסכימו איתי שיש הבדל בשכר בין אדם שהטבע שלו זה לעשות חסד, לבין אדם שזה ממש לא בטבע שלו והוא מאוד מאוד קמצן והוא כן עושה חסד עם אנשים. הרי בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לשתיים את אותו שכר. אז הקדוש ברוך הוא רצה לתת לאברהם אבינו שכר הרבה יותר גדול על המצוות שלו ועל מעשה החסד שלו. עכשיו, למה שהקדוש ברוך הוא בעצם יעשה את זה? מי אמר שהחסדים שאברהם אבינו עושה הם באמת לשם שמיים? אולי בגלל שזה רק ורק הטבע שלו. מי אמר? אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן פה לאברהם אבינו ניסיון שהוא נוגד את הטבע שלו. מה הניסיון? תרח, אביו של אברהם אבינו, לקח את אברהם אבינו ואת שרה אשתו מאור כסדים, היכן שהם נולדו, לחרן. כך אומר המלבים. מדוע? שואל המלבים. אומר, כדי שנמרוד לא יתנקם חלילה וחס באברהם אבינו על הבושות שאברהם אבינו עשה לו כשהוא היה קטן עם כבשן האש, עם זה שאברהם אבינו אמר, נמרוד אמר לאברהם אבינו, תשתחווה לי, אני אלוהים. אז אמר לו, אתה לא אלוהים, אפשר להרוג אותך. אמר לו, תשתחווה לאש. אמר לו, המים מכבים אותם. את האש, אמר לו, תשתחווה למים, האש מחבה אותם, ככה סיבך אותו. וטרח חשש שנמרוד יתנקם בבן שלו, ולכן הוא לקח אותם וברח איתם לחרן. והראיה, אומר המלבים, שבגלל זה אברהם אבינו וטרח עברו לחרן, בגלל שנחור, אח של אברהם, טרח לא טרח לקחת אותו. הוא השאיר אותו באור כסדים, כי הוא אמר, אין חשש שנמרוד יתנקם בו. עכשיו, היה צפוי ומצופה מאברהם אבינו, שאחרי שאבא שלך עשה כל כך מהלך, כל כך גדול בשבילך, תישאר לידו בעת זקנותו, לסעוד אותו, לעזור לו. והקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, תעזוב גם את בית אביך, אל תיקח אותם איתך. גם לוט, שכן הלך עם אברהם, זה אך ורק בגלל שלוט נדבק באברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא לא כל כך שמח בזה. וכמו שכתוב בהמשך, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו. ארוחה עם הקדוש שואל, מה זה אחרי ייפרד לוט מאמו? אז הוא אומר, מכאן רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול חיכה. מתי אברהם אבינו רק יעזוב את לוט? ולהשפיע על אברהם אבינו שפע וטובה כל כך גדולה. אז היה צפוי ומצופה מאברהם אבינו, שתישאר ליד אבא שלך, תעזור לו, תסעוד אותו בעת זקנותו. ומה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תלך. וזה נוגד כל כך את הטבע של אברהם אבינו, את עמידת החסד שטבועה בו, נוגד אותו בצורה כל כך בלתי רגילה. הרי אברהם אבינו איש החסד, הוא היה עושה עם תרח חסדים ועוזר לו, גם בלי שהוא היה אבא שלו. ועכשיו שהוא אבא שלו, כל שכן וגל וחומר. אבל מה? הקדוש ברוך הוא אמר, הנה פה אברהם אבינו נבחן ונמדד. אם אברהם אבינו באמת יעזוב את אבא שלו, למרות שזה לא כל כך קשה לעזוב את אבא שלו ואת מידת החסד שטבועה בו ולעקור ולהגיד, רגע, עכשיו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא ממני? מה הרצון של הקדוש ברוך הוא ממני? למה אני בעצם עושה חסדים? האם בגלל שזה המידה שטבועה בי? או בגלל שככה הקדוש ברוך הוא ציווה? ופה אברהם אבינו עמד בניסיון, ורואים שכל החסדים שאברהם אבינו עשה היו אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא כך ציווה עליו. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם את הניסיון, וזה בעצם הניסיון של אברהם אבינו. ולמה באמת, איך הקדוש ברוך הוא באמת אומר לאברהם אבינו, תעזוב את אבא שלך? הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה על מצוות כיבוד אב ואם. זה לא איזה מצווה דרבנן, זה מצווה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה. אם כן, איך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו פה, תלך? נכון שהוא שעשר, הוא שהתיר, אבל בכל זאת. אז אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לבדך, אני פותר אותך ממצוות כיבוד אב ואם, אני פותר אותך. ככה אומר המדרש. ולכאורה שואלים, מה מיוחד באברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא פתר אותו ממצוות כיבוד אב ואם? האם רק בשביל הניסיון הזה, או שהיה פה עוד משהו נסתר? אז ראיתי אומרים על דרך הדרש, ישנו דין בהלכות חושן משפט, בהלכות אבדה, המציל מן הארי ומן הדוב, אדם שהגיע לספארי וראה את הדוב משחק באיזה ארנק תפוח, בכלוב שלהם זה נמצא. הוא מבין שמה היה פה כנראה. אדם מגיע עם הילדים שלו לראות את הדוב, ואופ, נפל לו הארנק עם כל הכסף שהיה. מה הבן אדם אומר לעצמו? זהו, הלך הארנק. הוא באמת מסתכל סביבו ורואה שהגן חיות ריק. אין אף אחד שרוצה את הארנק או שמחכה לו. הוא עשה איזה קומבינה מה שנקרא, והצליח להוציא את הארנק. אותו אדם שלא היה ארנק שמע על זה, בא אליו, אומר לו, היי, הארנק שלי, תחזיר לי אותו. לפי ההלכה הוא לא חייב להחזיר לו אותו, למה? בגלל שזה נקרא מציל מן הארי ומן הדוב. הרי כשנפל לך הארנק לתוך הכלוב של הדובים, נכון שהתייאשת ממנו? התייאשת ממנו. אין מה לעשות. זה שעכשיו הוא עשה קומבינה והצליח להוציא את הארנק, זה נקודה בפני עצמה, זה שייך לו. לכן הוא לא חייב להחזיר. אומרים, אותו דבר, בגלל זה הקדוש ברוך הוא פטר את אברהם אבינו ממצוות כיבוד אב ואם. למה? בגלל שאברהם אבינו, הרי תרח, כשאברהם אבינו היה בן 3, מסר את אברהם אבינו בעצם בהסכמתו ובהסכמת אשתו לנמרוד, כדי שישרוף חלילה וחס את אברהם אבינו. אם כן, הוא כביכול הפקיר והוריד מעליו את האחריות על אברהם אבינו. הוא בעצם כביכול אמר, לא רוצה בזה, כביכול הפקיר את זה, את אברהם אבינו. ונעשה לאברהם אבינו נס, והקדוש ברוך הוא הציל אותו, כמו פה, מה שאמרנו שזה המציל מן הארי ומן הדוב, הקדוש ברוך הוא הציל את אברהם אבינו מהאש. ולכן בעצם אברהם נהיה כמו בריאה חדשה, שלא מתייחסת לאביה ולאמא. למה? כי הם מצדם הפקירו, הם אמרו, לא רוצים אותו, לא רוצים אותך. ולכן, אחרי שהמעשה הזה בעצם שהם הסכימו לזרוק את אברהם אבינו, אז אם כן אברהם כבר לא כל כך חייב במצוות כיבוד אב ואם, כי אין להם עניין בו, הם כביכול הפקירו את החלק באברהם אבינו. מה הקדוש ברוך הוא מברך, מבטיח לאברהם אבינו בעד זה שהוא ילך ויעשה את מה שהוא אמר לו? ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור. מה זאת אומרת? אני אברך את מי שיברך אותך ויקלל את מי שיקלל אותך. לכאורה, מקשים המפרשים, מקשים גם החידה וגם הגרא. לכאורה זה לא מסתדר, למה? ואברך מברכך. אני אברך את מי שיברך אותך. מה היה צריך להיות כתוב? ואני אקלל את מי שמקלל אותך. והאור מקלל לך. לא הוא מקלל לך האור. ואברך מברכך, והאור מקלל לך. לא הוא מקלל לך האור, זה הפוך. אז מתרצים שתי תירוצים. החידה מתרץ שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אדם שרק ירצה לברך אותך, אני עוד אברך אותו לפני. לפני מברכך, כבר אברך, כבר יש את הברכה שלי. לפני שבנו רק יחשוב לברך אותך, אברהם אבינו, אני אברך אותו. אבל מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ולכן הוא מקלל לך האור, באדם שיקלל אותך, רק אחר כך אני אקלל אותו חלילה. בעצם לא חלילה, אלא מגיע לו מי שקלל את אברהם אבינו. הגר"א מתרץ תירוץ אחר. הוא אומר, יש הבדל הרי בין ברכה של אדם עשיר לברכה של אדם עני. אדם עני, מה הוא מברך? שיהיה לך אוכל כל יום, שלא תהיה רעב, שיהיה לך אוכל לארוחת ערב. שיהיה ארוחת ערב זה מותרות. אבל אדם עשיר, מה הוא מברך? שתמצא מכרה זהב, שאף פעם לא ייפלו לך המניות, שהעובדים שלך יהיו נאמנים ומסורים אליך. זה ברכות של אדם עשיר. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אין לי כל כך עניין שיברכו אותך בברכות של עניים. אז מה, אדם עני שרוצה לברך אותך, אני אעשיר אותו עוד קודם שהוא יברך אותך, ובשעה שהוא יברך אותך, הוא כבר יברך אותך במושגים שלו, שזאת ברכה גדולה, ואברכה מברכך, כלומר לפני שהם יברכו אותך, אני אברך אותם כבר, כדי שמה? כדי שיברכו אותך במושגים שלהם, ותהיה ברכה הרבה יותר גדולה. אבל הוא מקללך האור. כלומר, אדם שירצה לקלל אותך, אני לא קודם כל יעני אותו, ורק אז הוא יקלל אותך. למה? כי אדם עני, הוא בר מינן, מבין במושגים של סבל. אדם עני שמקלל בר מינן, זה לא דבר פשוט. לכן, אדם שרוצה חלילה וחס לקלל אותך, אז אם יש לו מעמד, אם יש לו עושר, אם יש לו כסף, אני קודם כל אתן לו שיקלל כשככה, כשהוא עם כסף. שלא יקלל אותך כשהוא כבר יודע מה זה סבל. שיקלל אותך מפרי דמיונו. ואחר כך אני אתנקם בו, אחר כך אני אקלל אותו. אברהם אבינו באמת שומע למה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ולוקח את שרה אשתו, עוברים לארץ ישראל, לוט מצטרף אליו, מתיישב בנגב, ומגיע הניסיון הבא שהקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא עושה רעב בארץ ישראל, ואברהם אבינו מוכרח לרדת למצרים. אברהם אבינו יורד למצרים, ובדרך, כמו שכתוב, הוא רואה את אשתו, את שרה בנהר, ואומר לה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אומר רש"י, מתוך צניעות שהייתה בשניהם, לא הכיר בה עד עכשיו. אברהם אבינו לא כל כך הכיר באשתו, עד עכשיו ברוב צניעות שהייתה בו. ראיתי סיפור כעין זה על רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר היה חמיב של החתם סופר. הם היו גרים בשתי ערים שונות, והם היו מתכתבים ביניהם הרבה בהלכה. רבי עקיבא איגר היה דורש בשלומו של החתם סופר, היה מתכתב איתו בהלכה, ובסוף המכתבים הוא היה גם נוהג להוסיף מה שלומה של הבת שלי, שהיא בעצם אשתך, אשתו של החתם סופר. והחתם סופר היה אומר לו, ברוך השם, הכל איתה בסדר, ומתכתבים ככה ביניהם בהלכה ככה שנים. יום אחד בר מינן, נפטרה אשתו של החתם סופר, הבת של רבי עקיבא איגר. הוא כבר היה מבוגר, ולא רצו חלילה וחס להפחיד אותו, להלחיץ אותו. לכן לא הודיעו לו שהבת שלו נפטרה. הוא שואל עדיין בשלומה של הבת שלו, כשהוא כותב לחתם סופר. אז החתם סופר אמר, אין ברירה, נכתוב לו, כאילו היא קיימת, מה נעשה? זה פיקוח נפש. באמת, ככה המצב נמשך שנתיים, החתם סופר כבר התחתן עם אישה אחרת, ועדיין הוא היה אומר לו, מה שלום אשתך, ביתי, והוא אמר לו, ברוך השם, הכל איתה בסדר. יום אחד, אחרי שנתיים, שהיא נפטרה, רבי עקיבא איגר, הוא צריך להגיע לעיר שבה היה החתם סופר. לא יודע בדיוק אם בשביל החתם סופר עצמו, אבל הוא צריך להגיע לשם לעיר, והיה מתוכנן לו ביקור אצל רבי עקיבא, אצל החתם סופר, החתן שלו. כולם ששמעו את זה, חששו לחייו של רבי עקיבא איגר, אמרו, וואי, 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 השם ישמור. אם הוא ידע שהבת שלו נפטרה, הרי הוא בוודאי ירצה לראות אותה, הרי הוא שואל בשלומה כל מכתב, הוא בוודאי ירצה לראות אותה. מה עושים? כבר רצו להודיע לרבי עקיבא איגר שהבעל שלו נפטר, אמרו אותו, לפחות נודיע לו את זה לפני, שלא יבוא לו פתאום הבשורה בבום, אבל החתם סופר, החתן שלו, לשעבר, אמר להם, לא, תעזבו, תודיעו לו, תסמכו עליי. הרבי עקיבא איגר הגיע אליו לבית, הוא קיבל אותו בכבוד רב, ומיד אחרי שהוא אמר לו, מה שלומך? מיד החתם סופר אמר לו, הרב, אני חייב להקשות לך איזו קושייה שאני כל כך טרוד בה, לא מצליח להבין מה... אם הרב יכול להסביר לי, אני מאוד מאוד נשמח. אמר לו, מה הקושייה? והחתם סופר אמר אותו קושייה, הרבי עקיבא איגר ניסה לתרץ, החתם סופר דחה, הוא ניסה לתרץ, אחר כך הם התפלפלו ביניהם שעה ארוכה, עד שהרבי עקיבא איגר כבר ראה שכבר מאוחר לו, אז הוא אמר, טוב, אני צריך לצאת, אז להתראות. ולפני זה, שלפני שרבי עקיבא איגר הגיע, החתם סופר אמר לאשתו, החדשה שהיא בעצם לא ביתו החתם סופר אמר לאשתו שהיא בעצם לא ביתו של רבי עקיבא איגר, לפני שהוא יוצא, תעמדי ליד הדלת, תגיד לו, שלום אבא, מה שלומך? והכל יהיה בסדר. באמת, לפני שהוא יצא ככה, כשהוא התחיל החתם סופר ליווה אותו, וכשהם עברו ככה ליד החדר, שליד הדלת, אז היא הציצה ואמרה, שלום אבא, מה שלומך? רבי עקיבא איגר אפילו לא הרים את העיניים, ואמר לה, ברוך השם, הכל בסדר? כן, הכל בסדר. וככה יצא. הוא אפילו לא שם לב שזה לא הבת שלו. מרוב קדושה שלו, מרוב שהוא היה שקוע בתורה, מרוב הפרישות שלו. אחר כך אברהם אבינו מגיע למצרים, כמו שידוע הסיפור שהיה שם עם פרעו, שהקדוש ברוך הוא לקח את שרה והקדוש ברוך הוא הביא עליו נגעים. לאחר מכן הפרעו משלח אותו שוב פעם בחזרה לארץ ישראל, ושם עוד פעם קורה עכשיו סיפור עם לוט. יש מריבה, כמו התורה כותבת, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. רבו ביניהם על איזה משהו מסוים. אז ראיתי כתוב, שכתוב בגמרא, היי טיגרה, כלומר מריבה, דמיה לצינורה דבדקה דמיה, כלומר דומה לחור שיש בסכר של הנהר. שמה? כבנדה רווח, רווח. כלומר, הרי חור שיש בסדק, שיש בסכר של הנהר, מה קורה לזה? תוך כמה ימים, כל הסכר הולך, ככה גם המריבה, מתחילה מדבר קטן, בסוף מתפרצת לממדים שאף אחד לא חשב שהיא תגיע אליהם בהתחלה. אז אומרים, כל זה רמוז אצלנו בפרשה. התורה בהתחלה כותבת, ויהי ריב, ריב. בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. ומה אברהם אבינו אומר ללוט? על נא תהי מריבה. מה? מי אמר שיקרה פה מריבה? סך הכל קרה ריב, משהו קטן בקטנה. אלא לא. אברהם אבינו מלמד אותנו, כמו שכתוב במשלי, ולפני התגלה הריב נטוש. לפני שהריב מתחיל, תנטוש. למה? כי אתה לא יכול לדעת לאיזה רמה זה יתפתח. לכן, ויהי ריב, בוודאי שזה גם יהיה מריבה. ואברהם אבינו רוצה לגדוע את זה פה. אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. מה אברהם אבינו מציע? היפרד נא מעליי עם הסמול והאמינה ועם הימין והסמאילה. ובאמת, אור החיים הקדוש אומר, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, שזה היה הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי טוב לאברהם אבינו היה לעשות. מה? להיפרד מלוט. למה? כי משמיים הקדוש ברוך הוא רצה להשפיע כבר על אברהם שפע גדול, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכל לעשות את זה, כי הוא היה קשור ודבוק ביחד עם לוט. לכן הקדוש ברוך הוא רק ציפה וחיכה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, כשכתוב, אחרי ייפרד לוט מאימו. מה זה אחרי ייפרד לוט מאימו? כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול היה יושב, מצפה ומחכה, מתי כבר ייפרד לוט מאימו, ואני אוכל להשפיע על אברהם את כל השפע שאני כבר רוצה להשפיע עליו. ראיתי עוד סיפור על איכן שהקדוש ברוך הוא בשמיים חיכו להשפיע על אדם מסוים שפע, ולא יכלו לעשות את זה אך ורק בגלל שהוא היה דבוק עם עוד אדם אחר שזה לא היה מגיע לו. מרן רבי יוסף, כידוע, גורש בקטנותו מגירוש ספרד, אחרי זה גירוש פורטוגל, ואחד מהמסעות שלו מהילדים הוא הגיע לעיר ניקופול שבבולגריה. שם הוא התיישב, פתח שם הישיבה בשם בית יוסף, וישב לימד תלמידים, אבל הוא לא רצה להתפרנס מהתורה, ולכן הוא הציע לאיזה יהודי אחד להיות שותף איתו בחנות. הוא אמר לו, אנחנו נשקיע ביחד את כל הכסף, נתחלק ברווחים, אני אהיה איתך פה בשעות פתיחה של החנות, אנחנו נמכור, נשרת את הלקוחות, הכל בסדר. אבל אותו אחד היה בסך הכל יהודי פשוט שמתפלל שחרית מנחה ערבית, אולי גם קובע כמה דקות יתאים לתורה, לא כמו בית יוסף שהיה לו כל כך אהבת תורה וכל כך שקידה בתורה, כל כך עמל עצום בתורה. ומרן הבית יוסף היה בעצם לומד עד שעות מאוחרות, קם בבוקר מוקדם ללמוד תורה, הולך אחר כך לישיבה, מתפלל שם בדבקות, מסיים את התפילה ברוגע, אחרי זה יושב לומד שם, ולא כמו אותו אחד בעצם שלא היה עושה את זה, והיה מגיע לחנות מאוד מאוד מאוחר. השותף שלו זה היה מאוד מאוד כואב לו, מאוד קשה לו, והוא כל יום היה מעיר למרן הבית יוסף, כמובן שהוא לא ידע את הגדולה של מי זה מרן הבית יוסף, אבל מה נעשה? כל יום הוא היה מעיר לבית יוסף, נו, למה היום אתה מאחר, למה היום אתה מאחר? כל יום הבית יוסף היה אומר לו, כן, מה אני אעשה? עד שיום אחד היה קושיה עצומה, והם ישבו שעות ליישב אותה, רק לפנות הצהריים, בשעות הצהריים המוקדמות, הגיע מרן הבית יוסף לחנות, במקום להגיע ב-9 בבוקר, השותף שלו אמר, די, כבר חייב לשים לזה סוף, אי אפשר ככה יותר. הוא אמר למרן הבית יוסף, תשמע, אני חותך פה את השותף. הוא אמר, וסף אמר, הוא לא, תנסה אולי עוד דיבר, אמר, די, נמאס לי, נשבר לי, אין. לא, לא, לא יכול יותר, די. טוב, מה נעשה? הביא לו חצי מהכסף ששווה החנות, אמר, תשאיר לי את החנות, קח חצי מהכסף. טוב, באמת מרן הבית יוסף עשה ככה, והלכת לאשתו, אמר לה. אשתו אמר לו, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא סגר לנו ברז פרנסה אחד, בעזרת השם הוא יפתח לנו ברז פרנסה אחר. באמת, מרן הבית יוסף, לאיפה רגליו הוליכו אותו? לישיבה שלו, ללמוד תורה. הוא חוזר מהישיבה בלילה אחרי יום שלם עוד של לימוד תורה כמעט בשלמותו, פוגש אותו אדם גבוה, אומר לו, אתה רוצה אולי לקנות ממני את המחטש הזה? אז הוא אומר לו, מרן הבית יוסף לא כל כך היה בקיא במסחר, הוא אומר, טוב, אולי זה שווה משהו, אולי נכתוש עם זה דברים, נעשה מזה, טוב, בסדר, קנה ממנו. הראה את זה לאשתו, אשתו, מה זה, אם מישהו בא, מחר לי, טוב, בסדר, תשאיר את זה פה, בוא, נעלה לישון. בלילה, בא אליו אותו אחד שמחר לו את המחטש הזה בחלום, אמר לו, משמיים שלחו אותי כדי להביח את המחטש הזה, כדי שתמכור אותו ותתעשר, זה מחטש מזהב, תלך איתו עם המחטש הזה לצורף, הוא יביא לך עליו הרבה כסף, ובכסף הזה תעלה לארץ ישראל הרבה הרבה זמן, הוסיף אותו אחד ואמר, בשמיים כבר רוצים להעשיר אותך, אבל מכיוון שהיית דבוק עם השותף שלך שלא בעצם לא מגיע הברכה הזאת, אז משמיים כבר חיכו מתי רק תעזוב אותו, והנה היום שעזבת אותו, כבר בעזרת השם תראה, תדע לך שהנה תראה שמהיום ידרוך מזלך בעזרת השם, ומהיום לא יחסר לך שום דבר, תמשיך בתורה שלך ותעלה לארץ ישראל. באמת מרן הבית יוסף קם בבוקר, סיפר את זה לאשתו, היא מאוד שמחה, הלכה עם זה באמת לצורף, קיבל זה הון תועפות, באמת בכסף הזה הוא ארז את המטלטלים, הלך לארץ ישראל, על ארץ ישראל, בצפת הוא ישב כמו שידוע, ובאמת בכסף הזה הוא הדפיס את הספר של החיבור שלו על הטור, בית יוסף, שנדפס בשנת שיניות בדפוס ונציה. אנחנו רואים מפה שלפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לאדם איזה משהו שכביכול נראה לו רע, כביכול נראה לו לא טוב. אבל אדם צריך להאמין תמיד שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא והכל זה לטובה. נראה את הטובה עכשיו, נראה אותה יותר מאוחר, אבל תמיד יצא מזה אך ורק טוב. לא תמיד אנחנו רואים את זה, לא תמיד אנחנו נראה את זה, אבל כל דבר זה טוב. יהי רצון שתמיד נזכה להכיר בטובה של הקדוש ברוך הוא, נזכה להודות לו על כל הטובות והחסדים שהוא עושה איתנו, והוא עושה איתנו המון, ונזכה לגאולה שלמה במהרה, וימינו אמן. שבת, שלום ומבורך.